קשת כל שידורי תורה. כאן זה עזרא ביק, אנחנו מתחילים סדרת שיעורים בנושאי אהבה ויראה. מעביר השיעורים זה אנוכי. השיעורים הועברו בפני קהל והוקלטו בתוך הישיבה בערבים בחודש אלול של השנה, ומההקלטה הם מועברים ישירות לקשת. היום השיעור הראשון, אהבת השם. בגדול, אם אנחנו חושבים על מושג אהבה, אז יש שני סוגים של אהבה בכלל. יש תופעה של אהבה שהיא לא בהכרח מופנית כלפי איש. אדם יכול לאהוב מקום. אדם יכול לאהוב מוסד. אני שמעתי שיחות בישיבת הר ציון על הצורך לאהוב את הישיבה. גם אם מדובר באיש, אבל לא בהכרח האהבה מופנית כלפי האישיות שבאיש. דוגמה, אדם יכול להיות בלשון של חז"ל, אז הוא אוהב את המלך. זה לא האיש הוא המלך, הוא אוהב את המלכות, הוא נאמן למלכות, יש לו יחסים מסוימים כלפי המוסד שהבן אדם הזה אולי מייצג. ויש אהבה שהיא אישית. אולי ההקשר היותר יותר אנחנו חושבים עליו בהקשר הזה, יש אהבת הורים לילדים, אהבת איש לאישה, אלה הם הדוגמאות שבדרך כלל חושבים עליהם בהקשר הזה של אהבת השם. אבל למרות שאלה הם הדוגמאות, מעשית אני חושב שיש נטייה חזקה מאוד אצלנו, גם מסיבות פסיכולוגיות, גם מסיבות קצת חברתיות מודרניות, אבל גם מסיבות פילוסופיות, לנתב את מצוות אהבת השם לדגם הראשון. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, כלומר אני אוהב את נגיד את הפלשון של הפילוסופיה, אני אוהב את האלוקות ולאו דווקא את האלוקים. יש גם סיבות פילוסופיות. לא, אהבה הוא, זה מושג שיש בו סכנה גדולה מאוד של האנשה באלף. להגיד שאני צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כפי ששיר השירים אומר, כמו שאדם אוהב את אשתו, כמו שאישה אוהבת את הגבר, אז זה אכן כתוב בשיר השירים, אבל זה מפחיד, משום שממילא הדגם הוא כל כך אישי, כל כך אנושי אישי, שמבחינה פילוסופית מטאפיזית יש אולי נטייה לברוח מזה. ב', מה שקראתי חברתית, כלומר, אנחנו היום, בגלל כל מיני סיבות, לא אין תופעה גלויה בחווייתנו, בשביל רובנו, בחווייתנו האישית, של אלוקים כאיש. העולם המודרני, גם העולם המודרני הדתי, קצת, אפשר להגיד, ברח או התבגר לעומת מה שהיה כשהיינו ילדים, או כשהעולם היה יותר ילדותי, שבו הקדוש ברוך הוא זה שבא בלילה ושאל לך שארץ לפני שאתה הולך לישון. יש תופעה חברתית מעניינת, כי יש התגברות גדולה מאוד היום של ברמה הפילוסופית קצת, ברמה של שיעורים, ברמה של שיחות, נקרא לזה השפעה ברצלבית, של להתייחס לקדוש ברוך הוא כחבר, כמי שממש עומד לצדך, ואף על פי כן, ובאותם אנשים ובאותם מוסדות, יש גם נטייה בכל זאת, כשהולכים להסביר את זה, לדבר על אלוקים כגורם, כמציאות, כתת מציאות, כדבר שמאגד את הכל. ולכן ממילא, אני חושב מעשית, אלו שגם מקיימים, או מנסים לקיים מצוות אהבת השם, אז יש נטייה יותר ויותר לנתב אותו לכיוון של אהבת הגדלות, אהבת היפה, כמו שנגיד אפילו ניתן דוגמה פילוסופית טקסטואלית, אהבת השם שהופיע ברמב״ם לא בפרק י' מלכות תשובה, אלא בתחילת הלכות יסודי התורה. הרב אומר, אתה יוצא בלילה ורואה את הכוכבים ואת מערכות השמיים, איך שמסודרים בכזה חוכמה וכו' וכו', ואז אתה ממילא מתמלא באהבה למי עשה את כל זה. אז נכון, כתוב למי שעשה את כל זה, אבל זה אהבה של הערצה לחוכמה, לגדלות, לנפלאות של מה שעומד מאחורי הבריאה כולה. זה שונה מאוד מהאהבה שמתוארת בשיר השירים. אכן הרב לא מצטט שם פסוקים בשיר השירים, בפרק יהיו ברכות תשובה, הוא כן מצטט פסוקים משאר השירים, זה אהבה אחרת. אבל אהבה הראשונה היא יותר קל ויותר נגיש היום, עוד יותר מאשר בעבר, לנו. ואף על פי כן, זו הנקודה שאני רוצה לדבר עליו היום, אני חושב שזה בחזר, הלכה למעשה, לא בתיאוריה, אלא כשחזל אמרו לבן אדם ללכת ולנסות לקיים, לפתח, להתעמק ולהוציא מעצמו את המידה שנקראת אהבה, אז הם הדגישו מאוד שהאהבה הזאת מצידי היא אהבה אישית, אהבה לאיש מסוים. כמו אהבה בין שני אישים, ככה צריכים להתייחס לקדוש ברוך הוא באהבה, לא הערצה למשהו גדול, אלא משהו לא יותר קטן, לא יותר מוצנע. אהבת בין אישים. והסיבה העיקרית שאני אומר את זה, היא בגלל התפילה. אחד מן הנפקמינות, אחד מן ההבדלים, בין אהבה אישית לבין אהבה מוסדית נקרא לזה, זה שאהבה אישית אמורה להיות, ובדרך כלל נתפסת, להיות דוד סטדי והדדי. אם אני אוהב מושג גדול, נגיד, אני אוהב פיזיקה, או אני אוהב את הבריאה, או אני אוהב דמוקרטיה, או אני אוהב תורה, אז אני לא מתאר לעצמי שהצד השני אמור לאהוב אותי. אתה אוהב, זאת אומרת, אתה מעריך מאוד, מעריך מאוד אפילו אמוציונלית, אבל זה לא חלק מאיזשהו דבקות ויחסים בינינו. אהבה אישית, יש גם יוצא מן הכלל, אבל זה נתפס בספרות כטרגדיה, כן? בתיאוריה או באידיאל, אהבה אישית זה אהבה הדדית בין שני אישים, לא תמיד הדדית ושוויונית. אהבת הורה לילד הוא לא דומה, הוא לא שווה, הוא לא איכותית, אותו דבר כמו אהבת ילד לאבא ואמא. אבל המערכת היא מערכת שמבוססת על יחס הדדי. אז לא רק שחזל מדברים על כך, על פי פסוקים, אבל לא הרבה פסוקים, אבל לא רק שחזל מדברים על כך שהקדוש ברוך הוא אוהב, לא שאנחנו אוהבים אותו, אלא שאהבת השם, השם אוהב את עולמו, את עם ישראל ואת אנשים שכלולים לתוכו, אלא הם גם קישרו בין שני המוקדים. וזה בברכת האהבה. ברכת האהבה היא ברכה השנייה של קריאת שמה. וכדי לחסוך זמן, ואולי גם כדי לפשוט את הנושא, אני הולך לאהבת עולם של מאיריב, שהוא יותר קצר וגם יותר פשוט. האמת, אהבה רבה יותר מעניינת, כי זה יותר מסובך, אבל אין לנו זמן יותר מסובך עכשיו. אני הולך ישר לאהבת עולם. הלא נושא הברכה היא לא אהבת ישראל לקדוש ברוך הוא, אלא אהבת השם לישראל. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. הברכה מבוסס לכך שפוך אוהב את ישראל, וכך החתימה, הבוחר, או כאן אוהב, עמו ישראל. בשחרית, הבוחר ועמו ישראל באהבה. נושא הברכה זה שפוך אוהב אותנו. למה זאת ברכת קריאת שמה? למה זאת הברכה שלפני קריאת שמה? לא רק שחזל קבעו ברכה על התופעה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ונתן לנו את התורה, כי זה מה שכתוב כאן, אלא זאת הקדמה למצוות ואהבת השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, חזל מקדו, הם הכניסו, הם נסגרו את מצוות אהבת השם, שאנחנו חייבים לאהוב את הקדוש ברוך הוא מתוך הפסוק שכתוב, ואהבת השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך מיודעך, הפסוק הראשון של קריאת שמע, הפסוק השני של קריאת שמע. אז הרקע, הדבר שבו אני מסביר בלשון של חז"ל מה הולך לקרות, לא מדבר על זה בכלל. בבוקר, בעברה, וזה מוזכר, דרך אגב, לקראת הסוף, באהבת עולם זה לא מוזכר בכלל. אלא, כנראה שהפשט הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ולכן, ואהבת השם אלוקיך. אז זה לא רק שיש אהבה, יש שתי אהבות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ואנחנו אוהבים אותו. אני חושב שזה ברור שחז"ל רוצים להגיד שהמצוות אהבת השם נובעת ומושרשת וממוסגרת על ידי כך שאנחנו חיים במציאות במסגרת שבו אנחנו נשתפים על ידי גלי האהבה של הקדוש ברוך הוא כלפינו. ברגע שאומרים את זה, אז זה ברור שהכוונה היא שזה לא שני דברים, זה לא תגובה, כשהוא אוהב אותך אז כדאי שאתה אוהב אותו, אלא מדובר שמדובר במערכת אחת, הדדית, של, של קשר אהבה בין שניים. עכשיו חזל דרשו את הפסוק במשלי, הפסוק הידוע, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. חזל דרשו את זה בנוגע לאהבה, וגם יישמו אותו גם כפי קדוש ברוך הוא, לא כפי בני אדם. איך שאדם מתייחס לשני, ככה השני מתייחס לו, בצורה אוטומטית, בצורה טבעית, בצורה פסיכולוגית, בצורה מטאפיזית אנושית. אז זה הפשט בסדר הברכות כאן. קדוש ברוך הוא, אהבה רבה, אהבת עולם בית שמחה, אהבת, וזה מוליד בחיוב ובטבע, ביחד. זה מוליד את החובה והמציאות והקיום של ואהבת השם לקחה בכל לבבך. כלומר, וזה לא דבר פשוט. אני חושב שיש כאן דרישה, זה לא פשוט לקיים בצוות אהבת השם בכלל. אבל זה עוד יותר לא פשוט, לפחות אני מגיש, לא יודע אם זה תמיד היה ככה, אבל בשבילנו, בשביל הדור שלנו, דור שלי והדור שלכם, שניהם, זה לא פשוט, מילא צריכים לאהוב אותו. אוקיי, אז עושים קצת מאמץ, אוהבים אותו. אוהבים את הרעיון, אוהבים את, את היסוד, אוהבים את התורה. לאהוב את הקדוש ברוך הוא במסגרת של אהבתו כלפיך. עכשיו, מעשית מה שזה אומר, ואני חושב שזאת מטרת הברכה, ואני מציע שזאת צריכה להיות הכוונה במירת הברכות יום-יום, לפני קריאת שמע, זה שאדם צריך, כיוון שהשיטה היא, כמה עם הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם, השיטה להשיג, להגיע לקיום מצוות אהבת השם, זה לחוש את אהבת השם. אם אנחנו נשתכנע, לא נשתכנע, אם אנחנו נרגיש, אם אנחנו נטעם את האהבה שבאה מהקדוש ברוך הוא אלינו, אז ממילא כמים הפנים לפנים, אז אנחנו נאהב אותו. וזה התוכן של הברכה השנייה לפני קריאת שמע. להדגיש, להסביר לעצמנו שאנחנו נבין ונראה ונרגיש ונטעם ונחיה ונחווה את אהבת השם כלפינו, זאת הקדמה הכרחית, חזל חושבים. הכרחית, קבעו, שלא תגיד קריאת שמע בלי זה. מחלוקת האחרונים, בדיוק הלכה למעשה, עד כמה זה הכרחי. הידוע ששיטת הגר"א זה שמאוד הכרחי. הברכה הזאת היא כמעט לעיכובה. לכתחילה. אדם צריך להגיד את הברכה, כי אחרת, מה הוא אומר 17 שעות כאלה שם אחד אהבת? הוא לא באמת אומר את זה. ואם אתה ממש לפני כן יצרת על עצמך מין מצב כזה, אנחנו, יש לנו בראש הרבה דברים. לפני הברכה אתה מכוון, מה זה לכוון? אתה מייחד מציאות אחת, מוציא מציאות אחרת, ובמציאות החדשה הזאת תוכל להגיד. איזו מציאות, חזל אומרים, שנגיש לפני שנגיד ואהבת? אז אני הייתי אולי מציע משהו אחר, שיתאר את גדלות הקדוש ברוך הוא. כמו שהרמב"ם בעצם הציע בהלכות הסתר תורה, שכאן ברכה שיתאר הברכה הקודמת. הברכה הראשונה של קריאת שמע, נתנה על זה שהקדוש ברוך הוא סידר את העולם, ויש שמש וירח וכוכבים, ואז אדם יתמלא בהתפעלות כלפי הקדוש ברוך הוא. לא? זה אולי רקע יותר רחוק, אבל הרקע מיידי זה ש... ואין כאן פירוט של דברים גדולים. לא כתוב שהוציאו אותנו ממצרים ונתן לנו אוכל. זה לא הכרת הטוב, שיטת רב סג'גון, אלא הכרת האהבה. אהבה רבה, אהבת עולם בית שלמך אהבת. אהבה רבה, אהבתנו השם אלוקינו. חמלה גדולה יתרה. חמת עלינו, שיש כאן אינסוף, יש כאן רבה, והעולם ויתרה, שנגיש את גלי על גבי גלים של אהבה. ואז זה הרקע שבו האהבה. האהבה שנוצרה כתגובה לאהבה, זאת אני מתכוון כשאני אומר אהבה אישית. זה סוג אהבה אחר, זה לא רק שיטה אחרת. זה סוג אהבה אחר מאשר היה קיים אם היינו מדגישים ומחפשים רקע ונקודות אחרות. האהבה שנודע אצל האדם כשהוא נאהב, האהבה שזה כמים למים לפנים, כמים הפנים לפנים, אני מבקש שכל אחד יעשה כאן את עבודה, כי אני לא מספיק טוב כדי לתאר אותו, אני מקווה שכל אחד מבין מספיק כדי שיכול לתאר לעצמו. האהבה הזאת, במילה אחת, אני קורא לזה אהבה אישית, היא אהבה אחרת מאשר אהבה שיש לי כלפי מוסדות או מקומות או מאכלים או רעיונות, כולל גם רעיונות גדולים ונשכבים. עכשיו, מה באמת התוכן של אהבת השם כלפינו? אז יש תוכן כללי מאוד. א', תשובה ראשונה, יש תוכן כללי מאוד שהיא לא מוזכרת בברכה. אפשר להגיד, הבריאה, פסוק אומר, עולם חסד ייבנה. זה שעולם קיים, זה לא תשלום, לא חובה, כשבוך לא חייב לעולם את קיומו, עולם חסד ייבנה. ככה דרשו את הפסוק הזה, לא, אולי לא הפשט, אבל ככה דרשו את זה. זה שעולם קיים, זה מעשה של חסד גמור מעת השם. חסד והוויים קרובים, רב חסדא קרסקס, במידה מסוימת, מורי ורבי רב חסדא קרסקס, בחירה מרצון שלי, אומר, זאת הוכחה שחשבוך הוא אוהב את העולם. כי הוא נותן לעולם, לא בגלל חוב, נותן בגלל שהוא מעוניין בטובת העולם. אין לך חסד ואין לך אהבה יותר גדולה מזו של מתנת חינם יש מאין של הבריאה לעולם. ורב חסד מפורש מדבר על כך שזאת אהבת השם לעולם. אבל זה לא מוזכר כאן בפסוק. סליחה, בברכה. הברכה מתחילה, שתי הברכות, גם בשחרית גם בערבית, מתחילות בתורה. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. למה? למה לא להתחיל בזה שתראה, אתה קיים. כשברוך הוא מקיים אותך, לא רק בעבר, לא רק לפני 6,000 שנה, ולא רק כשנולדת, אלא גם עכשיו. המחדש בטובו ברוך הוא מנסה בראשית. נו, אתה לא מרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא? למה מתחילים בשלב יותר מאוחר? יפה גם כן. כשברוך הוא נתן לנו, נתן לי, נתן לכולנו, את התורה, זה דבר היחיד שאני, בבת עולה זה דבר היחיד שמוזכר. והרבה זה קצת יותר מסובך, אבל כאן, תורה מצפות רמת ונמטה. על כן, אנחנו הולכים להגיב. נסיך בחוקיך. למה רק זה? אז אני אגיד לכם שתי סיבות. אני לא חושב שחולקים כאן הרב חסקי קסקס. אבל יש כאן שתי סיבות. א', יכול להיות סיבה פסיכולוגית. וזה חשוב, כיוון שהמטרת הברכה היא לעורר את האהבה, אז אני צריך לבחור בדברים שהם עובדים פסיכולוגית. להגיד שכשברוך אוהב את כולם, וכולם אינו רק כן לכל בן אדם. כולם זה כולם, את הנמלה ואת הבן אדם ואת העצל. זה שיש בריאה, אז זה שוויונית בצורה מוחלטת כלפי הכל. כולם קיימים, אין יותר ואין פחות. היא אהבה לא מובחנת של הקדוש ברוך הוא. אז היא גדולה מאוד, היא אינטנסיבית, אבל בראת כל העולם כולו מתוך אהבה שלא תלויה בשום דבר. אבל מצד שני, מבחינת התגובה שלי, אולי זו חולשה שלי, אולי זו חיסרון שלי, אני לא מתפעל מזה. זה שאוהב אותי וגם אותך, אז אני לא יוצא מגדרי לאהוב אותו. כן, אם אני מגלה, כשהייתי בכיתה ד', אז הייתי ילד פחות ממושמע וצדיק ממה שאני היום. קשה לתאר וככה. ביליתי את רוב השנה בחדר של המנהל. זה לא עשה עליי רושם מיוחד, זה היה דווקא כיף, אבל הייתה לי מורה שהחליטה לתקן אותי, והיא תקנה אותי על ידי אהבה. יום אחד היא שלחה מכתב להורים שלי, שאימא שלי כמובן הראתה לי, שבו היא הסבירה איזה ילד טוב אני ואיזה ילד חכם אני ואני ממש גאון ועשה לי רושם אדיר, ואחר כך ניסיתי קצת יותר לעשות פעם בשבוע, גמרתי שיעורים לא כמו שלפני כן. 10 שנים אחרי זה פגשתי חבר שבתור כיתה, ואיכשהו היה לה מצב, פתאום הוא גילה לי שיש לו אותו מכתב מילה למילה. איזו אכזבה. האישה הזאת, אני ממש אהבתי אותה אהבת נפש, בדיעבד אני הכרתי את כל אהבה. היא אוהבת את כל התלמידים, אז אני צריך לאהוב אותה? אז כנראה, זה אוטומטית. אני אומר, זה חיסרון, חס ושלום, זה לא אמיתי, אבל פסיכולוגית זאת עובדה. אז חזר קודם כל בחרו בפסיכולוגיה נכונה. להגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, עובדה, הוא ברא את כל העולם כולו, כולל גם הג'וקים ברחוב. אז אני אומר, יפה. אבל נשיקה הוא לא מקבל ממני בשביל דבר כזה. אלא מה? הוא אומר שיש כאן, מה ההבדל בין מה שמתואר בברכה הזאת לבין הבריאה? בריאה היא לא מובחנת, כאן מדובר בבחירה. הלא, חתימת הברכה בשחרית היא הבוחר בעמו ישראל, באהבה. בחירה בחר אותך ולא אחרים. זה כבר עושה עליי רושם. אוקיי? זו סיבה פסיכולוגית. אבל אני חושב שנקודה הרבה יותר עמוקה מזה. זה לא רק פסיכולוגיה. זה גם מטפיזיקה, זה גם אמת. אהבה לא מובחנת היא אהבה לא אישית. למה הקדוש ברוך הוא אוהב את הכל לפני שזה נברא? כי הוא טוב. אני חוזר להסבר של רב חסדאי לנקודה הזאת, כיוון שהוא קורא לזה אהבה. אז רב חסדאי מסביר, טבע טוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא טוב, והוא רוצה להיטיב, וכיוון שהוא טוב, אז הוא מיטיב לכולם. אז זאת תכונה. זאת אהבה, רב חסדאי צודק, זה סוג של אהבה. למה בדרך כלל רוב הראשונים או רוב האנשים בחדר לא יקרו לזה אהבה? הטוב, מי שמיטיב, הוא לא דווקא אוהב. כי אנחנו תופסים אהבה אישית. זאת אהבה, היא לא אהבה אישית. היא אהבה מצד האוהב כאן, אהבה מוסדית. הוא טוב. כשברוך הוא טוב בצורה מוחלטת, ולכן הוא כל הזמן מיטיב. הוא כל הזמן עושה דברים שהוא לא צריך לעשות, כי הוא אוהב את העולם. הוא אוהב את הבריאות שעוד לא קיימות, והוא מקיים אותן. בלי להכיר אותן. הן עוד לא קיימות. הבהמה הזאת לא קיימת עדיין. אין לה תכונה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מגיב אליה. זאת אהבה לא מובחנת מלכתחילה. לכן היא אהבה לא אישית. ומה שחזל רוצים בהקשר הזה של קריאת שמעי להגיד שאתה אוהב אותו לא בגלל שהוא אוהב אותך, אלא בגלל שהוא אוהב אותך בצורה אישית. כלומר, שיש כאן בחירה. שאלת הבחירה של עם ישראל היא שאלה שהסיקה מאוד, לא רק את בעלי המחשבה והפילוסופים, היא הסיקה את משה רבינו בספר דברים. למה בחר השם בעם ישראל? אז לזה אני לא רוצה לענות, אני לא יכול לענות. יש תשובה ידועה מאוד מאוד קשה בפרשת עקב, שסותרת את עצמה, אבל ויש גישות שונות בחזר, זה בגלל שעם ישראל הם טובים, בגלל שהם לא טובים, שכל מיני, בסופו של דבר זה קצת חידה. אבל זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שאלה יותר יסודית. למה קדוש ברוך הוא בכלל צריך לבחור? הלא, כל העולם כולו חושב שאלוקים בתור אלוקים, אלוקים בתור הטוב, אלוקים בתור מי שרוצה שאנשים יהיו יותר טובים, אז הוא צריך להיות אוניברסל, הוא צריך להציע את מלכותו, הוא צריך להציע את טובו לכולם. רק אנחנו, והעולם באמת בז לנו בגלל זה, קדוש ברוך הוא אומר, אני מתגלה לעם אחד ושכל העולם כולו שיסתדרו. למה קדוש ברוך הוא בכלל חייב לבחור? למה ספר בראשית מתחילה בבריאה, ואחרי שתי פרשיות הולכת לבחירה, וכל הזמן בחירה מבחינה יותר. בחר באברהם, אבל לא בכל אברהם. כי ביצחק יקרא את הכזב, ולא בכל יצחק. אברהם, בן אחד. יצחק, בן אחד. כל הזמן בחירה שהיא בחירה המבדילה, להבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לבין עמים. למה זה כל כך יסודי? ואני חושב שזאת התשובה. אני לא יודע למה בחר בנו. זה פלא, בעיניי. ובעיני הגויים ודאי, והרבה פעמים גם עיני היהודים. כן? אבל למה כשברוך הוא בחר? משום שהקדוש ברוך הוא בהגדרה הוא לא רק אוהב, אלא יש לו אהבה אישית. ואהבה אישית היא חייבת להיות אהבה המבחינה, אהבה הבוחרת. למה בחר בי ולא בו? אני לא יודע בדיוק, אפשר לחפש סיבות. בגלל אברהם אבינו, בסדר, קרה מקרה, ואז אני לא רוצה שתחשבו שאני רוצה להגיד שהתשובה היא, כשפוך התאהב, אין איזה הסבר, כמו יש איזה תיאוריה, איזה חלק מהרומנטיקנים, שאחד, בחור פוגש בחורה, מתאהב. אני לא חושב שזה נכון לגבי בחור בחורה, זה לא נכון לגבי אשתי, ואני לא רוצה להגיד לכשפוך, כשפוך לא התאהב עם אברהם אבינו. הוא בחר, בחר זה פעולה שיש בו שכל, יש בו רציונליות. אבל אני לא יודע מה בדיוק התשובה. אברהם אבינו היה מיוחד, זה בחר בו והחליט להמשיך את זה גם, 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 גם כפי בניו. העיקר הוא שהקדוש ברוך הוא חיפש לבחור במישהו, מדרש בתחילת לך לך, שאני לא זוכר את הלשון ולא רשמתי לעצמי, זה, אתם תחפשים, המדרש הרביעי בערך, בתחילת לך לך, שמתאר את אברהם אבינו כמצב כזה שהקדוש ברוך הוא מברר חול, מחפש מרגלית שעמדה בחול, 10 דורות מנוח ועד אברהם, ולא מצא את המרגלית עד שפתאום נגלה אברהם. כלומר, אבל לא, המדרש אולי בעיקרו רוצה להגיד שאברהם אבינו היה מרגלית בתוך החול, אבל לשון גם כל עצר כשברוך הוא כל הזמן מחפש. כלומר, כשברוך הוא חיפש את מי הוא יכול להתאהב איתו. זה גם הדימוי של נישואין שמשתמשים בו בשיר השירים ובמקות אחרים בין הקשברוך הוא ובין ישראל. כלומר, מי שאוהב את כל עם כולו לא מתחתן. מי שרוצה להתחתן, הוא צריך להתאהב עם בחורה אחת. הקשברוך הוא חיפש את כביכול בן זוגו, את רעייתו. הדוד חיפש את הרעיה כמו שהרעיה מחפשת את הדוד. כי אהבת השם היא אהבת איש, אלוקים הוא לא, זה יסודי בהלכה, זה יסודי ביהדות, ולא תמיד הפילוסופים שמי הביניים הדגישו את זה מספיק. אני רומז לרמב״ם. האלוקים הוא איש עם אישיות, ואהבתו היא אהבה אישית. אהבתו מעצם יכולת שלו לאהוב, בזה שהוא טוב ואוהב, הוא גם אוהב ומחפש לאהוב, ולכן עניין הבחירה היא עקרונית, וזה מה שמודגש בברכה הזאת. הבוחר בעמו ישראל באהבה. האהבה היא יסוד הבחירה, והבחירה היא ביטוי לאהבה. אז זה לא רק שאנחנו נתרשם יותר, אם נוכל להגיד אוהב אותי יותר ממוחמד. לסתם זה נכון, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. לא שנתרשם יותר, אלא שנגיד בצורה אחרת. אם אני משוכנע, ומרגיש ורואה ותואם את העובדה שהקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, אז אני אגיב בהערכה, בהרצה, בהכרת הטוב, בהרבה תכונות טובות. אני לא אגיב באהבה אישית. אם אני חושב שקדוש ברוך הוא לקח אותי, במקרה כזה אנחנו עם ישראל, לקח אותנו, לקח אותי כהבחירה שלו ומריף עליי אהבה מהסוג הזה, זה לא רק שנרגיש את התחושה הזאת בצורה יותר חריפה, זו תחושה אחרת, זו חוויה אחרת. אז אני אומר שהקדוש ברוך הוא אישית, האיש שלי והאיש שלו, התכונה המיוחדת שלי, התכונה המיוחדת שלו, איכשהו מזדווגים, איכשהו מתחברים. וזה, על זה נאמר, כמים הפנים לפנים, כן, כן לב האדם, כן לב האדם לאדם. אז הנקודה החשובה כאן היא, יש אכן מצוות אהבת השם והתורה. המצווה מבוססת על הפסוק הזה. רוצה להדגיש שחזל עשו מאמץ, שאנחנו בפועל, החוויה מקיימת את המצווה. לא מדובר כאן בפילוסופיה, אלא במעשה מצווה, בקיום מצווה. שהקיום המצווה הזאת צריכה להיות מושרשת, היא צריכה להיות חווייתית מתוך תחושה חיה וקיימת של בחירת השם בנו. עכשיו, למה יסיים כבר? אנחנו פתחנו בברכה. איך אני אמור לחוש את זה? איך אני אמור? אני זוכר שקדוש ברוך הוא כתוב בתורה שקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. אוקיי, זה קצת רחוק. איך אני אמור לחוש את אהבת השם? אז הברכה מדברת רק על דבר אחד. על תורה. אהבת עולה בית סלחה אהבתה, תורה ומצוות רוקים משפטים אותנו לימד. כלומר, תורה לא רק, לא, לא, לא רק לימוד תורה, אלא גם כן מצוות, כלומר, כשברוך הוא נתן לנו את התורה כדי להדריך אותנו בכיוון מסוים. הנתינה של כשברוך הוא, הדבר שניתן לנו, אם אני, את זה אני יכול לחוש, זה אני יכול לחוות, כי זה כל חיי. אז אני צריך להתרכז, להגיש שיש לי דבר יקר מאוד שקדוש ברוך הוא נותן, לא נתן, אלא נותן לי, אז אני אגיש את אהבה, ולכן, על כן, השם אלוקינו בשכבין מקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח ביתורתך ומצותיך לעולם ועד. כלומר, הברכה אומרת כמעט בצורה מפורשת את הרעיון של ספר משלי. שקדוש ברוך הוא אוהב אותה, נתן לנו את התורה, אז לכן אנחנו מגיבים, לא רק מגיבים, הוא באותו סוג של מטבע, אלא באותו מטבע ממש. על כן, הוא נתן לנו את התורה, הוא נתן לנו את התורה באהבה, אז לכן אנחנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך, לא כשנקיים מצוות. קיים מצוות, כשבור חוץ סיבה, אין לי ברירה, הוא המלך. אבל למה אני צריך לשמח בדברי תורה? למה אני צריך לשיח בחוקיך? הכוונה היא לא ש... נלמד תורה, אלא כלומר, זה יהיה הדבר שאנחנו אומרים עליו כל הזמן, כלומר אנחנו מתרפק מדברי תורה. זה סוג של תגובת אהבה שלנו, כיוון שהאהוב שלי נתן לי, או טוב, זה יותר קל להגיד את זה בצורת נקבה, אני נתתי לשתי איזושהי פרח יפה, אז מה היא עושה אחר כך? היא מסתכלת בזה, היא לומדת אותו. כלומר, דבר שהוא סימן של אהבה, אתה עוסק בו בתור תגובת אהבה. זה פשט הברכה הזאת. עכשיו ממש הבת עולם, כי בבא רבה זה קצת יותר קשה לראות את זה. אומרים את זה בצורה קצת אחרת, זה יותר מסובך, אני משאיר את זה לכל אחד ואחד, זה שמה, אבל זה כרוך שם בתפילה שקדוש ברוך הוא יעזור לנו, דבר שלא מופיע כאן. פסוק בשיר השירים, בצורה כמעט מפורשת, סימני, כך אותם על יבך, כך אותם על זרועך, כי עזר כמוות אהבה, קשה כשור קינה, ושפע רשפי אש על הבת יא. נותנים מתנות לאהוב, הסימני כחותם על ליבך, כחותם על זורך. כמובן למדנו בקיץ, למדנו מנחות, כל אחד מבין בדיוק. אם חזר לא ידושם את זה, אז אנחנו ידושם את זה. ברור שמדובר על מצוות תפילין. מה זה מצוות תפילין? זה סימן של אהבה. סימני כחותם על ליבך, חותם על זורך, כי עזה כמה בית אהבה. לכן, זה מה שקורה גם בקיום המצווה כאן. בהמשך, ואהבת השם הלכת ברוך הלב וכון אשר בחום יודעך, והיו דברים האלה, השם הלכים לצמחה לנו ואחר, בשינה דמלך, ואתה בא משתו ביתך, דבר בדרך. כלומר, יש כאן מיין, מצוות תפילין ומזוזה. כשברוך הוא, זה לא שאתה חייב להניח תפילין. כשברוך הוא נתן לך את התפילין באהבה, אז אתה כחות אמר ליבך, כחות אמר זרועך. אנחנו הולכים בסימן של האהוב על ליבי, הטבעת שעל האצבע, שהאהוב לובש כדי להזכיר לו, כדי לבטא, כדי הדדית, כדי גם לקבל וגם לתת באותה מידה בדיוק. אז כאן, הלכה למעשה. קודם כל, אני מציע שכשאנחנו מתפללים, כשאומרים את הברכה הזאת, כשאומרים כל ברכה, למה חזר תקנו ברכות לפני המצוות? חזר תקנו ברכות לפני המצוות כדי ליצור מצב ראש, מצב רוח מסוים בקיום המצווה. קיום המצווה של מצוות ייחוד ואהבה, שמה ואהבת, אז נקבע ידי הברכות שלפניו, תוסיף את הברכה מיידית לפניו, אז זאת מחייב כוונה חווייתית מסוימת בברכה השנייה. הנושא הוא לא שתחשוב בזמן הברכה הזאת שאתה אוהב אותו, אלא שתחשוב ותרגיש, כן, זה צריך להיות חווייתית, שתרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כי המצווה שמתבקש שנעשה עוד מעט, היא שנאהב אותו במטבע ההוא, שנאהב אותו כתגובה של אהבה אישית שכוללת שני הצדדים. בזה אני מזכיר מה שמעתי בהתחלה. אם אנחנו נסתכל במצוות אהבת השם הראשונים, אז נמצא גישות שונות. בחלק מהראשונים, מה שמעתי עכשיו, זה ממש לא מה שמדגישים. זה לא אומר שהם חוקים עליי, אבל זה לא מה שמדגישים. האהבה היא מאוד מאוד חד צדדית בחלק מהראשונים. לדוגמה הרמב״ם שהזכרתי, בכל יסודי התורה, לדוגמה גדול, אחד מגדולי אוהבי השם בתיאוריה, ספר חובת הלבבות, שער האהבה, שער האחרון, אין שם מילה וזה גם אי אפשר להכניס לשום מקום שם אהבת השם לעולם, אלא זה אהבת האדם לשם, זה מבוסס על כך שאני צריך אותו, הוא לא צריך אותי. אהבת האדם לשם ברבינו בחיה זה הצורך כלות הנפש אל מחצבתה. אני חוזר למקור שלי. אי אפשר להפוך אותו לכיוון שני. יש ראשונים שהם מאוד, 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 מאוד מדברים על מצוות אהבת השם כמצווה הדדית. בראשם, רב חסד קסקס בספר אור השם. שמדגיש כל הזמן, אותו סיבה שאנחנו אוהבים אותו, זה הסיבה שהוא אוהב אותנו. בסדר, אז בראשונים יש דעות שונות. אני אומר, מה שחזר כאן אומרים, לגבי המצווה שהולכים לקיים אותו עכשיו, זה להכניס, לא מדובר כאן בפילוסופיה, מדובר בחוויה, תכניס את אהבתך לשם במסגרת שבו אתה מגיב לאהבתו אותך. נדמה לי שזה אומר שאהבה זו צריכה להיות אהבה אישית, אהבה בין שני אישים ולא אהבה מסוג אחר. אז זה א', יש כאן השלכה מעשית. בהקשר זמני בהקשר עונתי, אז יש בראשונים שונים ובעלי מחשבה שונים ובחסידות וכמעט כל מי שיכתוב על זה עד היום, אז תמיד עולה השאלה איזה יחס שיש בין אהבה לבין יראה, מה יותר חשוב, מה קודם. יש כל מיני ניסוחים שונים ובשאלות שונות שאלות במצוות, כי בתורה כתוב את שניהם, כן? אז השאלה מה היחס ביניהם. אז יש הרבה תשובות והתשובה היא מסובכת, לא תפקידי לענות על השאלה הזאת, אלא מבחינת החוויה המיידית שלנו בעונה. ראש השנה זה יום של יראה, מלכות, ככה גם מדגישים בתפילה. אכן התפילה הזאת גם מושאלת ליום כיפור, אבל ברור שהיא תפילת ראש השנה בהגדרתה, בכן תן פחתך שם נוקן עוקו מסך ויראתך, מלכות, כשמוך הוא מלך, לא עושה משהו מיוחד בשבילך באותו יום, חוץ זה שהוא דן אותך, וקשה לעורר אהבה כתגובה לדין, אלא יראה, פחד. יום שנה זה יום של יראת השם, יום כיפור זה יום של אהבת השם, כתוב בתפילה, יום שימה אהבה בין הבריות, אבל גם כלפי הקדוש ברוך הוא, והסיבה היא בגלל שביום כיפור הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, האהבה, הביטוי לאהבת השם יום כיפור, זאת הסליחה, סליחה ומחילה, זה אהבת השם לעם ישראל, הוא סולח ומוכל מתוך אהבה, כיוון שהוא אוהב אותנו, היסוד שאני מסביר עכשיו, אז גם מבחינתנו, כיוון שאנחנו נשתפים, אנחנו חיים בשטף ובשיטפון של אהבת השם ביום כיפור, לפחות לקראת סופו, כן? לא, מדקה לדקה, וזה מתגבר עד נעילה, אז גם התגובה שלנו, וזו עובדתית, אני חושב נכון, חווייתית, אנחנו מגיבים לקדוש ברוך הוא באהבה ביום כיפור. חזל אומרים, הדבר השם אורי וישי ממהירה, אורי בראש השנה, וישי ביום כיפור. אור זה לא מבחין. כן? אם האור דולק, אם האור מקרין, קורן, אז הוא קורן על כולנו, נער לאחד, נער למאה. כשפוך הוא אור, הוא אור, אני עומד כאן, גם אתה יושב שם, ואנחנו אומרים את האור. אין הבדל, אולי אני מסתכל יותר טוב, לכן יש הבדל, אבל אין הבדל באור מקרין עליך בין האור שמקרין עליו. ישי, כשפוך הוא כבר עושה משהו, הוא גואל את הבן אדם הספציפי, ישי, למה ישי ביום כיפור? כי זאת המחילה, הוא גואל את האדם מהחטא, מהאבדון, מגורלו, ממשפטו. אבל הבדל בין אור, ישי הבנו, אבל למה אור? הבדל בין אור לבין ישי זה שהאור הוא באמת, זה גם אהבה, אהבה לא מבחינה ולא מובחנת, והישי, כל אחד, לפי הצרה שלו, כשבור הוא שמוציא אותנו מהבור, הוא מוציא אותנו אחד אחד, הוא לא מוציא את כולנו, כן? כל אחד מקבל את השיחה שלו, כל אחד מקבל את המחילה שלו, כל אחד זוכה לגאולה האישית שלו. כפי שאמרתי בהתחלה, ואני חוזר למשפט, מצוות תמידיות, אדם מיום יום צריך להגיד את הפרשה הזאת, צריך להגיד את הברכה הזאת, וראשונים כותבים שזה מצווה לא רק יום יום, אלא דקה דקה. אדם צריך להיות מצב כזה שהוא לעולם אין לו שנייה שלא מקיים גם מצוות אהבה וגם מצוות יראה, דבר שהוא לא פשוט, אבל כנראה שאפשר לעשות את זה גם אם אני לא חושב עליו ממש. אבל יש איזה השלכות מאוד, כיוון לאור מה שאני אמרתי, שזו אישי, אז אהבה מוסדית היא באמת יכולה להיות גם שוויונית לכל השנה. אני מאוד אוהב חוויס, אני מאוד אוהב אני אוהב את התורה. אני לא אוהב את התורה יותר בשבועות מאשר בפסח. אולי אני אוהב את התורה קצת יותר כשאני לומד, מה שאני לא לומד, אבל בעיקרון אני בעד, כן? זה מצב שאתה קיים. אהבה אישית, למרות אולי זה לא מה שאתם לומדים בספרות הרומנטית שאתם קוראים לפני שמתחתנים, אבל אהבה אישית, אז היא עולה ויורדת. כשאשתי נותנת לי סטייק, אני אוהב אותה יותר מאשר כשנותנת לי מכות. זה ככה זה. יש רגעים ככה, יש את השקיעה ואז מתעורר, עד שתחפץ, כפי שנאמר בשיר השירים, זה לא מתעורר עד שתחפץ. כן? כי זה אישי, וזה אישי, אז זה תגובה הדדית, בכל רגע ורגע. אז כיוון שאני היום מדבר על האהבה האישית כלפי הקדוש ברוך הוא, אז כמובן שאלו לקראת יום מינורים, יום מינורים ספציפית, הלכה, אלו זה קצת המצאה של דורות המאוחרים, כן? אבל מראש השנה עד יום כיפור, חודשי תשרי, כולל גם סוכות, הם גילויי השכינה. שהוא השם ימצאו, קריאו בתור קרוב, אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ועד יום כיפור. אז מבחינת אהבה אישית תגובתית לגילויי אהבה של הקדוש ברוך הוא לנו, אז זה מה שאנחנו מתכוונים אליו. אני אומר, יש כאן סדר בדברים. שנה לפני יום כיפור, אבל אנחנו, מסיבות שלא מאחוז ברורות לי, חלק כן, חלק לא, אני בחרתי לפתוח באהבה לפני יראה, כדי להדגיש את הנקודה הזאת, של הנקודה האישית. בסופו של דבר אנחנו הולכים לקראת יום כיפור, אחר כך לסוכות, שהיא לגמרי אהבה ושמחה. ולכן זה מצדיק את ההדגשה והבחינה המודגשת יותר של הנושא הזה בימים האלו. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, דבר שאני רק מציין אותו כדי שנחשוב עליו, למרות שזו מצווה תמידית, ברור שזה לא מחייב שאדם יהרהר באהבתו בכל רגע ורגע. אז הוא לא יוכל לקיים מצוות אחרות. האהבה שהיא ממקדת אותי, אז אני לא יכול לעשות שום דבר אחר. כן. אז כנראה שאפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא, גם בזמן שאתה אוכל, לא לומד תורה, מקיים מצוות, עוסק בעסקים. אני במצב של אוהב, אני אוהב את אשתי גם עכשיו, למרות שאני לא חושב עליה, אני חושב עליכם. זו תודעה, או אותה תודעה. בישיבה, בבני תורה, באנשים שתורה היא דרכם, וכרגע זה כולנו, אז הנקודה הזאת היא בולטת. נכון, יש מוסלמים שמדברים נגד זה, ויש אנשים שחשבו שזו טעות, אבל עובדתית שזה נכון. אנשים שחייהם זה תורה, אז הם לא חושבים על הקדוש ברוך הוא הרבה. אז רב חיים בדוד של אמר שזה מאוד חשוב שחמש דקות לפני כן ללמוד, אחרי שהוא כבר לימוד אז אתה עושה קצת יראה. אבל בתוך הלימוד רב חיים מדגיש, אין יראה, אין גם אהבה. לומדים את תורת השם. מאחורי זה עומד אהבה ויראה, אבל התוכן הוא ממש לא ככה. ולכן עובדתית, ולדעתי, אני אגיד את מה שנקודה אישית כאן, בצדק. אנחנו רוב השנה איננו מדגישים בתודעה המפורשת והמכוונת והגלויה מצוות כמו בת השם ויראת השם. אם זאת בעיה, אז צריכים לעשות סדר מוסר. ואם זה לא בעיה, אז לא צריכים לעשות סדר מוסר. זה מחלוקת בתוך הישיבות. אבל זו עובדה. המוסר נכנס לישיבה בגלל שבישיבה לפני המוסר, אז מי היה לו זמן לחשוב על קדוש ברוך הוא? אני צריך לחשוב על הרמאים ועל המזיקים ועל השור ועל הבור ועל הרבה והאבר. שזה נושא תודעתית אחר לחלוטין, למרות שעקרונית ומטאפיזית זה אותו דבר. אז בגלל זה, הקדוש ברוך הוא ברא לנו זמנים ומועדים שנקראים חודש אלול והימים הנוראים, כדי ובכל זאת, כן, אלה הם הזמנים שבו אדם ששנתו זו תורה, אז שיהיה לו גם חודש או שבוע או עשרה ימים של השם. יש במידה מסוימת, אפשר לחלוק עליי, אני אומר שיש כאן, אני יותר מורה על בעיה מאשר על פתרון, אבל ניתן, צריכים לחשוב על זה. יש מתח מסוים בין תורה לבין השם כנושא. המתח שרב חיים מדבר עליו בעריכות בנפש החיים. במידה מסוימת זה מחלוקת בין הרב חיים והחסידות שהוא כתב את הספר נגדו. האם הקדוש ברוך הוא צריך להיות במרכז עיסוקי כעובד השם? עובד השם זה לחשוב ולהתייחס אליו. רב חיים אמר לא, עובדים את השם על ידי זה שחושב מה שהוא רוצה שנחשוב עליו. שזה שור בור מעל ועבר. אבל כיוון שזה נכון, כיוון שיש מתח כזה, אז העיסוק המפורש שלנו בעבודת השם וביראת השם היא מאוד מתאימה ועוד הכרחית ומאוד יסודית בימים שבאים לקראת המלכת הקדוש ברוך הוא ותפילתנו במקווי ישראל השם שבימים הנורים הבאים עלינו לטובה. אנחנו נמשיך בשבועות הבאים בפנים שונות ואספקטים שונים של אהבה ויראת השם.